זה מאמר שנכתב, כמה מילות רקע למאמר הזה. המאמר הזה נכתב לפני מלחמת העולם, או בזמן מלחמת העולם, עקב אני אסתכל בתאריך, כן? לפני מלחמת העולם הראשונה, תף ריש עין גימל. אם אינני טועה, הרב סיודה זכר צדיק לברכה היה אז בחור בן 23 בערך, 22, 23, והוא כתב מאמר שהאקטואליה שלו, החשיבות שלו לימים האלה היא כל כך גדולה, כאילו ראה בעיני רוחו אז כבחור צעיר את הבעיות שהתעוררו אחרי שתקום מדינת ישראל, ומה הפתרון לאותן בעיות שהתעוררו, כשהוא עוסק בשאלה שהתחלנו לפעם שעברה ללמוד אותה, שאלת הקולטורה, זה נקרא, קולטורה זה תרבות. באותה תקופה עלתה בתנועה הציונית, בקונגרס הציוני, בתנועה הציונית, קראו לו זה שאלת הקולטורה. קולטורה זה כאמור זה תרבות. איזה תרבות תאפיין את התנועה הציונית? והיו שתי דעות. הייתה דעה שאמרה שהתנועה הציונית היא צריכה ללכת בדרך ההשכלה, דהיינו אין לה קשר עם הדת. היא תנועת שחרור לאומית, בלי קשר עם המסורת ועם הדת. והייתה דעה אחרת, שאמרה שהתנועה הציונית ביסודה היא תנועה של העם היהודי, ולכן הקשר למסורת ולדת הוא הכרחי, והתרבות שתהיה בתנועה הזאת ובמדינה שתקום בהמשך הדרך צריכה להיות תרבות ישראל, תרבות יהודית. והיה ויכוח גדול, כמעט התפוצץ הקונגרס הציוני, שהיה מורכב מדתיים ולא דתיים, והוחלט לא לעסוק בשאלה הזאת. כמו כל פוליטיקאי, לפעמים יש מוקש, אז לא עולים על המוקש, דוחים אותו, אמרו, תן את המוקש הזה לדורות הבאים, למה אנחנו עכשיו נעלה על המוקש? לפני שהקמנו עוד מדינה וכו'. ואכן, המוקש הזה, שהוא לא מוקש בעצם, אבל הבירור הזה, מה צריכה להיות דמותה של מדינת ישראל מבחינה תרבותית, מבחינה חינוכית, זה עומד על פתחנו, זה עומד כרגע לפני הציבור הישראלי, שכל מה שנעשה היום סביב המאבק על ארץ ישראל, בוודאי ובוודאי הוא על רקע זה, כשאתה רואה את נאמני ארץ ישראל, שהם רוב רובם של הנאמנים האלה אנשים מסורתיים, אנשים דתיים, אנשים שיונקים את אמונתם ודרכם מתוך התורה, ומצד שני אתה רואה ציבור אחר שהוא התנתק, לא, אני לא מאשים, אבל זאת עובדה, התנתק מהמסורת, מהדת, והזיקה שלו והקשר שלו לעם ישראל ולארץ ישראל, הוא הולך ונחלש כתוצאה מההתנתקות מהשורשים והמסורת והיהדות. אם כן, השאלה שנשאלת, איזה מין תרבות צריכה להיות במדינת ישראל, לפי דבריו כמובן של הרב סיודה זכר צדיק לברכה, ועל זה אנחנו הולכים ללמוד. אני רוצה להסביר את זה בגדול, את הנושא ואת את השורה התחתונה של אותו מאמר, שהוא די ארוך, שנבין. ישנן שלוש אפשרויות או שלוש תרבויות שנמצאות כרגע במדינת ישראל. התרבות האחת היא מה שנקרא התרבות השמרנית. דהיינו, התרבות מה שנקרא של אותם יהודים שהם נקראים חרדים או שמרנים, חרדים, כן. שהם אומרים, אין לנו אלא תורה. רק תורה. תורה ותורה ותורה ותורה. רק תורה. זה זרם לא קטן בעם ישראל, גם היום וגם בעבר. אותו זרם שרואה בעניין התורה את התרבות ותו לא. לימוד התורה, קיום התורה וכו'. זה אם ניקח את התרבויות כקשת, נאמר, לא כ... אז מצד אחד יש לנו הזרם החרדי, מה שנקרא, השמרני. מצד שני, יש לנו את הזרם של השמאל, שאם ניקח אותו קצת באופן קיצוני, אומר, חופשי חופשי, הכל חופשי, הכל פתוח. ת, התרבות הבאלי, דיברנו על זה, תעשה מה שאתה רוצה, אין גבולות, אין סייגים, אין שום דבר, אתה אדם חופשי, תעשה מה שאתה רוצה. כן מסורת, לא מסורת, כן התחתן עם איש עם איש, או אישה עם אישה, התחתן, אני לא יודע אם קורא לחתונה בכלל. אלה דברים משונים, דברים שבאמת קורא, זועקים לשרים, כן יהודים, לא יהודי, כן התבלות, לא. איך אומרים? אנחנו ככל העמים נעשה מה שאנחנו בא לנו, מה שאנחנו רוצים. אני לוקח את הקשת משתי הקצוות. בא הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, ואומר במאמר הזה, ונקרא את זה לאט לאט, הוא אומר, אנחנו צריכים תרבות שהיא בצורת עץ. תרבות שמצד אחד יש לה שורשים. ערכי נצח, שהם בלתי משתנים. ערכי התורה, אמונה בקדוש ברוך הוא, ללכת בדרך התורה, שהתורה היא תורה נצחית, ערכים נצחיים. כבד את אביך ואת אמך זה ערך נצחי. הוא לא משתנה בכל דור ודור. קדש את יום השבת זה ערך נצחי. לא תגנוב ולא תרצח זה ערך נצחי. אנחנו חיים בתורה את הנצח. את רצון השם הנצחי המדריך אותנו כל הדורות. מאידך, אומר רב סיודה, אנחנו צריכים להיות מחוברים לעולם משתנה. עולם מודרני משתנה, מתפתח, מדעי, תקשורתית. אנחנו חלק, העולם היום אנחנו כבר חזרנו אל ארצנו, חזרנו להיות חלק מהמשפחת העמים, מה שנקרא. וצריך להיות מחובר גם לעולם כולו. איך ליצור את המיזוג הזה? שמצד אחד אתה תהיה מעוגן בתורה, ביראת שמיים, באהבת השם, ממידך. חי בעולם מתפתח, עולם משתנה, עולם מתקדם. זאת תמצית, זה תמצית הרעיון שנקרא התרבות הישראלית. לעומת התרבות הגלותית, שאמרנו אין לנו אלא רק תורה. מה שהיום מייצגים אותם הזרם החרדי, מה שנקרא. ולעומת התרבות של ההשכלה שהגיעה לקיצוניות כזאת, שאין בכלל שורשים. תהיה ככל העמים, תתבולן, זה בכלל לא... אין בכלל תרבות ישראלית, יש תרבות, איזה מין תרבות כלל עולמית כזו, שאני לא יודע איך לציין אותו, לצייר אותו בדיוק. זה מובן עד עכשיו. עכשיו בואו נראה איך הרב בונה את המאמר הזה, שלב אחרי שלב. נתתי לכם כבר את השורה התחתונה, אבל בואו נראה את זה בתוך. בבקשה. אנחנו כבר התחלנו לקרוא את הדף הראשון, ואנחנו בדף וב, למעלה. כן. אז אמרנו, קולטורה זה תרבות. קולטורה זה חינוך. בוא נראה, באותו זמן הייתה, צריך לזכור, זה היה לפני 100 שנה בערך, יותר מ-100 שנה קצת. עדיין היינו תחת, הדור ההוא היה תחת ההקרנה, ההשפעה של המהפכה הצרפתית. המהפכה הצרפתית היא קדמה את המין האנושי לערך שנקרא חירות. שלנו היום זה דבר מובן מאליו חירות, אבל אז בתה תקופה של המהפכה הצרפתית האנושות יצאה מעבדות לחירות. מבחינת חופש הפרט, היכולת לבטא מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, ליצור וכל הדברים האלה. זה היה מהפך גדול והתקדמות גדולה. על זה מדבר כאן קצת הרב סיודה. דוגמה לדבר בשאלת הקולטורה האנושית הכללית, חלוקות הן הדעות מעד על הקולטורה האנושית הגדולה. אם יצא שכרה בהפסדה, או יצא הפסדה בשכרה. כי אם אתה אומר חופשי חופשי, חירות, יכול להיות שיש לזה מחיר. כמו היום, חינוך ליברלי, חופשי מדי, מה גורם לילדים להיות, אלה הם גבולות, אלה הם קווים אדומים, כל הדברים האלה. אז אם אתה רוצה להגיד שהבן אדם יהיה חופשי חופשי, יש איזה מחיר גדול לפעמים. אז צריך לדעת את האיזון הנכון, איך חיים את זה. בוא נראה. לכאורה אין בין שני מיני חילוקי דעות אלה, בין שאלת הקולטורה האנושית הכללית ובין זו שלנו, אלא הדמיון החיצוני של המים לבד. הרב כאן מבדיל הבדל גדול בין תרבות ישראל לתרבות אומות העולם. תרבות ישראל כל כולה קודש, כל כולה מן התורה, כל כולה אלוקית. משה קיבל תורה מסיני, מאלוקים. לעומת זה, התרבות האנושית היא תרבות שפרי ההתפתחות האנושית, זה לא פרי השפע האלוקי, הגילוי האלוקי, אלא זה פרי שהאנושות הולכת מתפתחת מבחינה מדעית, מבחינה טכנולוגית, מבחינה, אבל אין לה את העניין האלוקי, העניין של מעמד הר סיני או דברים כאלה. לכן, כשאומרים קולטורה יהודית וקולטורה כלל אנושית, השם הוא דומה, אבל במהות זה משהו לגמרי שונה. יש הבדל בין תרבות שכל כולה מקורה בגילוי אלוקים, ובין תרבות שהפריעה התפתחות של המין האנושי. אבל באמת יחס גדול יש ביניהם. בכל זאת, יש בין שתי התרבויות האלה, למרות השוני המהותי ביניהם. כי יסוד קבוע שווה לשניהם, שתי התרבויות, התרבות האנושית והתרבות הישראלית. אין גם חפץ מתנגדי הקולטורה הגדולים, כמו רוסו וטולסטוי, שהם היו, רוסו היה בתקופת המהפכה הצרפתית, היה פילוסוף גדול, וטולסטוי היה סופר גדול, שהוא חי כמה עשרות שנים אחרי זה, בתקופת המהפכה, לפני המהפכה הבולשביקית, כן, הקומוניסטית. ושניהם היו אנשי רוח שדגלו בחירות, בחופש. כן? אז גם הם שהתנגדו לקולטורה הקודמת, ששללה את החופש, לא היה להשיב אחור לגמרי את האדם למצב טבעו הפראי, שהוא לעצמו בשאלת כל השתכללות כוחותיו, והתקדמות מהלכם בתקופות ההיסטוריה שלו. גם נסיכי החופש, נאמר, כמו רוסו וטולסטוי, או אבירי החופש, אם נקרא להם ככה, הם גם אמרו, יש גבולות, אי אפשר לתת חופש מוחלט למין האנושי, להיות כמו חיות, או להתנהג בלי איזשהו אמות מידה, ערכיות, מוסריות, וכל הדברים. אלא במה נחלקו? בהבנת ערכי הקולטורה. מתנגדי הדורשים של הקולטורה, הכוונה, הקולטורה השמרנית הקודמת, כי תהיה הקולטורה למה שהיא יכולה וצריכה להיות. כי תעמוד על עמדתה הנכונה, תתנה את אשר יכולה וצריכה לתת. זוהי נקודת הניגוד שבשני מיני חלוקי הדעות האלה, שאלת הקולטורה האנושית הכללית ושאלת הקולטורה שלנו, ובזה גם הצד השווה שבשניהם, ותכף נראה את הפירוט של הבעיה. נראה בהמשך. כן, בבקשה.
הקולטורה שלנו,
זה
הקולטורה
של התרבות של התורה, לפי דעת תורה. כן, כן. זה האנושית, המתפתחת תוך כדי התפתחות ההיסטורית של המין האנושי. עכשיו, מסביר בעצם מה השווה בינינו ובין הקולטורה, בתרבות הישראלית והתרבות האנושית. בוא נראה. כי מהו מובנה האמיתי של הקולטורה? מה זה קולטורה? או בתרגומה המדויק בלשון ישראל, תרבות. המובן המילתי היסודי של קולטורה בלטינית ותרבות ביהודית, עלו חינוך, גידול, פיתוח. מה זה תרבות? מלשון ריבוי, התרבות. במילים אחרות, מה זה חינוך? חינוך זה להוציא מן הכוח אל הפועל את הכישורים, את הכישרונות, את היכולות של הילד. זה נקרא חינוך. אתה כביכול מגדל אותו על ידי הוצאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות שלו ואת הכוחות שלו. וכן המובן הענייני גם של קולטורה. אם כן, קולטורה זה חינוך. ועכשיו תראו כמה מילים, מה זה חינוך טוב וחינוך רע. מישהו כאן רוצה להיות אבא? מישהו כבר אבא למישהו? אף אחד. אתה אבא. עכשיו תראה מה זה חינוך טוב. או מה זה חינוך לא טוב. תראו מה, זה בית ספר לחינוך. החינוך של האיש הפרטי, הלא הוא ההוצאה מכוח לפועל, מעלם לגילוי את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש הילד בטבעה. אנחנו צריכים לגלות את מה שיש בתוך הילד. הוא נולד עם כישורים, עם שכליים, רגשיים, מידותיים, הכל כבר מוטבע בתוך הנשמה הטובה הזאת שנקרא ילד. זה חינוך טוב. לא ללכת נגד הילד, אלא לגלות מה שיש בתוך הילד. או הרואים לו לפי טיבה להתקבל בה יותר מתוך ההשפעות החינוכיות השונות. והיום באמת, גם בחינוך המודרני, לפעמים עושים בדיקה מהם הכישרונות של הילד. יש לו כישרון נטייה למוזיקה, נותנים לו שיעורי מוזיקה, נטייה לאומנות, אומנות, נטייה מעשית יותר, תלמד מקצוע כזה או אחר. זאת אומרת, היום מבינים שאי אפשר לקחת ילד, או אדם מבוגר גם, ולקוף עליו דבר שלא מתאים לאופי שלו, לנשמה שלו, לכישורים שלו, הטבעיים שבו. צריך לדעת את הדבר הזה. לא יכול ילד שהוא כל כולו איש מעשה, תשים אותו באיזה דבר עיוני. ואחד שהוא כל כולו מחשבות ועיונים, תלמד אותו, תהיה איש, פתאום תהיה איזה, אני יודע, אדם שעובד בעבודה פיזית, לא מתאים לו. זה סובל וזה סובל. לכן, נכון עושים היום בבתי הספר, מה שנקרא יועצי חינוך למיניהם, שהם מנסים לבדוק מהם הכישורים של הילדים, או יש כל מיני קורס, לא קורס, זה נקרא, בדיקות כאלה, אבחונים, יפה מאוד. זה כמו בצבא, אתה הולך לצבא, מאבחינים למה אתה מתאים, לקרבי, לא לקרבי, למקצוע כזה, למקצוע אחר, משהו כזה, שהאדם יעשה את מה שמתאים לו מצד הטבע שלו. ואם זה לא ככה חס ושלום, כמה בן אדם סובל שהוא עושה דברים שלא מתאימים לאישיות שלו, לשורש נשמתו. כשגורמי החינוך, ההורים והמורים, שהם הגורמים, ולא רק ההורים והמורים, הם הגורמים העיקריים לחינוכו של הילד. הספרות והסביבה של הילד, משהו, גם הספרות, זה מאוד מעניין. פעם לא היה טלוויזיה, לא אינטרנט, לא דברים כאלה, מה היו קוראים? ספרים, אתם שמעתם פעם? יש ספרים, דברים כאלה. לא יודעים איזה ספרים. היום יש ילדים שלא יודעים מה זה ספר. למה הם כל כך מומחים באינטרנט, הכל יש להם כבר. מן המוכן. היום, היום, פעם היה את חברה, את חברה ספרייה. זה מה שיש, זה מה שתקרא. היום באינטרנט אתה, הכל על המדף. הדברים הכי גרועים שיכולים להיות בעולם, מונח על המדף. אתה יכול להוציא, זה משהו נורא רעיון, סכנת נפשות, להכניס אינטרנט לילדים. ובכלל לאנשים. הפיתויים, היצרים, הסקרנות היא כל כך גדולה, ואתה יכול להגיע למקומות שבדברים הגרועים ביותר שאפשר, לא, 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 לא תיארת הדברים שתיכנס, תגיע לשם. זה ממש סכנת נפשות. יש הרבה בתים, ברוך השם, שהוציאו את האינטרנט. אלה שקצרישו יותר את היום רואים שורי תורה בערוץ מאיר, חצי נחמה. הכל, אז אחרי הספרות, שהיום זה גם העיתונות, וגם הרדיו, וגם האינטרנט, וגם הטלוויזיה, וכל הדברים האלה, הספרות היא משפיעה השפעה לא קטנה, הייתי אומר לפעמים מחרת, על נפש הילד. וכמובן הסביבה. אתה הולך לגור, תראה מי הילדים בסביבה, מי הרחוב, מה השכונה. לפעמים אתה מחפש איכות חיים, אבל כשהאיכות המוסרית, הערכית, השפעות הרחוב על הילדים יכולה להיות הרסנית. אז אחרי אומר, יש כאן ארבעה גורמים שמשפיעים על, על החינוך של הילד. ההורים, המורים, הספרות או השפעת המדיה נאמר היום, הספרות, והסביבה שהילד חי בה. אלה הם ארבעת הגורמים העיקריים שמשפיעים על, על הילד. לטוב ולמוטב, או לא טוב חס ושלום. לכן כל אדם שיש לו איזה שכל בראש או איזושהי הבנה, בחירה נאמר, הוא צריך לוודא שהילד באמת, איך אומרים, יגדל בשדה שהוא שדה בריא ושדה טוב, שדה שיצמח ויפרח ויתן את הפירות המקווים, ושיהיו מותאמים ומכוונים לשכלול כישרונו הטבעי הזה של הילד ופיתוחו בדרכי החיים השונים. אז החינוך הוא מוצלח וטוב. ובהפך, שכישרונו הטבעי הזה של הילד נעזב, אם לא יפותח ולא ישוכלל, שגורמי החינוך מכריחים וקופים אותו לצד האחר שלא מתאים לטבע שלו, המוזר לו לפי טבעו, הרי הוא נעשה גבר לא יוצלח. האדם הזה סובל כל החיים. כל הזמן ההורים אומרים לו, אתה לא יוצלח, המורים לא יוצלח. זה נקרא דימוי עצמי נמוך מאוד. למה הדימוי עצמי נמוך מאוד? כי לא נתת לו להתפתח בצורה טבעית. אתה, איך אומרים, רמסת אותו, כפית עצמו, גרמת לו צער רב לאותה נשמה טובה של הילד שאתה אחראי אליו בצורה כזאת או אחרת. זה מובן הדבר. תמצית כל החינוך ברגל אחד. לגלות את הטבעים של הילדים ולתת להם להתפתח, לגלות את מה שיש בתוכם, ולא להכניס אותם למסגרות כאלה שזה נגד טבעם, נגד, זה לא מתאים להם הדבר. דרך אגב, היום בעולם המודרני, תדעו לכם, מערכת החינוך הממלכתית, הקושי שם הוא קושי אדיר, ממש אדיר. אני מדבר עם מורים, אני דיברתי לאחרונה עם מישהו ש... כן, השבוע נסענו משדרות, חזרה, נסעתי עם מישהו ש... עוסק בחינוך. הוא אמר לי, תשמע, כל כך קשה, כל כך קשה להשתלט על הילדים, בעיות משמעת, בעיות... הוא, אל תשאל, הוא אומר, זה משהו קשה מאוד. לשוחק את המורה. לעמוד מול עשרות ילדים שהם לא כולם ילד טוב ירושלים, חלק מהם מופרעים, חלק כאלה. כל זה מדוע? כי השיטה היא לא טובה. השיטה שבה מכניסים ילדים למסגרות שלא מתאים לאופי שלהם, לטבע שלהם. ילד הוא ילד, הוא צריך לגלות את הדברים המוטבעים בתוכו. אתמול בערב נסעתי מאופקים, לקחתי טרמפ. אחד מתלמוד תורה, רב, אחד מתלמוד תורה, מבטל, שהוא מלמד שם, יש שם איזה תלמוד תורה מיוחד, שמלמדים את הילדים כל השנה, בלי חופש גדול. אני אמרתי, איך זה יכול להיות? בלי חופש גדול? הילדים אוהבים ללמוד. דרך אגב, יש המשפחה, אני יודע, שני ילדים, הם ממש אוהבים. הם הולכים לתלמוד תורה בשמחה, בהתלהבות. ולומדים, וילדים קטנים לומדים מהבוקר עד הערב. והם בריאים בנפשם וברוחם. התורה היא מתאימה לכל אחד ואחר. קצת לדעת להכין אותה. מצד האמת היא מתאימה לכל אחד ואחר. אני שאלתי אותו, מה אתה עכשיו? הוא אומר, כן, מחר בוקר צריך ללמד. אמרתי, איך זה יכול להיות? זה חופש שלך. אבל לא, אצלנו אין חופש. כל הזמן לומדים ולומדים ולומדים. אבל ברגע שאתה נותן לילד מסגרת שלא מתאימה לו, בורח. איך זה קוראים, איך קוראים לילדים? מבריז. מי יודע את הביטוי מבריז? מה זה מבריז? מישהו כאן הבריז פעם בימי הבית ספר? יש כאלה שמבריזים. פשוט לא מסוגלים לשבת בכיתה. לא מסוגלים. מישהו רוצה אולי להבריז כאן במקרה? יכול להבריז, אין בעיה. כאן, מכון מאיר, זו דוגמה שאתה נותן לכל אדם לגדול לפי מה שמתאים לו. הילד הוא הקודש, לא המסגרת קודש. הנשמה הטובה היא הקודש, לא איזה מין, שמים אותו באיזה כלוב, אומרים לו, זהו, אתה יושב כאן, מסכן. מעולה. זה מובן, זה מה שהרב אומר כאן. קודש הקודשים של החינוך, זה לגלות את מה שיש בנפשו של הילד, בכישוריו של הילד. לתת לו תנאים כאלה שהוא יוכל לגלות את הדברים האלה. זה היסוד לחינוך טוב. הצלחת החינוך היא באותה מידה שהוא עומד על עמדתו הראויה ושומר על תפקידו, את תפקידו, שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, דיינו. כל הזמן צריכים להיות קשובים למה שמתחולל בליבו של הילד. אתה תתאים, תראה מה קורה שם. שהוא מתכוון כלפי הטבע הפנימי, כאשר בראו האלוקים, להשלימו, לפתחו, לשכללו, על ידי האמצעים הגורמים המסעים השונים. המטרה היא לגלות את הנשמה הטובה של הילד. זאת היא המטרה. דרך אגב, אם כבר עוסקים בנושא החינוך, היום אין כמעט חינוך. היום זה לימודים. היום זה השכלה, היום זה תעודות, היום זה בגרויות. לא שלא צריך את הדברים האלה, אבל זה לא חינוך. זה אינפורמציה שאתה צריך לזכור אותה בשביל לקבל תעודה, בשביל להתפרנס בכבוד וכו'. אבל מה זה חינוך? בראש ובראשונה מידות של הבן אדם. מידות של לא להיות כעסן, ולא להיות אלים, ולהיות ענב, ולהיות בן אדם טוב, ביחסי אנוש, ביחסים בן אדם לחברו, בן אדם ילד להוריו, דברים כאלה. הלב ליבו של החינוך זה באמת ליישר את מידותיו של האדם, שיהיו לו מידות טובות. אבל מה קורה היום עם ילד? נכנס לזה במין קו ייצור, אני קורא לזה. בכיתה א' נכנס לקו ייצור, שבסוף קו הייצור הוא צריך לצאת עם תעודת בגרות. אם הוא לא יצא עם תעודת בגרות, אז מה קורה לילד כזה? מסכן הילד הזה. הוא נפלט מקו הייצור. וכמה הילדים אחרי הבגרויות לא אוהבים ללמוד. במקום לחנך אותם להרגלי למידה, שיאהבו את הלימוד, אז הם נפלטים החוצה, אומרים, לא פעם אני שומע, גם הילדים שלי, אחרי הבגרויות, אני יותר לא רוצה לשמוע מלימודים, לא רוצה לשמוע משום דבר. אז זה לא חינוך. זה פס ייצור לבגרויות, אני יודע. העיקר הוא לחינוך צריך לגלות את האדם שבילד. לגלות את הנשמה הטובה של הילד, שהיא קיים אצל כל ילד וילד, גם אלה שמופרעים יש להם נשמה טובה, רק עם קליפות כאלה ואחרות. זה מובן. זה צריך להיות הקולטורה, זה צריך להיות החינוך. החינוך לגלות את הטבע החבוי בתוכנו. זה ברמה האישית, אבל גם ברמה הלאומית. לא רק באופן פרטי, אלא גם ברמה הלאומית. התרבות הישראלית תפקידה, עניינה, לגלות את הנשמה של העם היהודי. זה עניינו של התרבות הישראלית.
אם ההורה לא עבר את השלב הזה,
תמיד אפשר לבוא למכון מאיר. אני רוצה להגיד לכם איזה כלל גדול. אנחנו לא מלקיקים דבש בדור שלנו. חלק גדול מהדור שלנו הוא דור שעבר קשיים עצומים באופן אובייקטיבי. עברו את השואה, נדדו מעלייה קיבוץ גלויות, עברו מתרבויות לתרבויות, עברו מהתא המשפחתי נהרס כתוצאה מהמעברים האלה וכל הדברים האלה. אנחנו לא נמצאים בדור פשוט. הסכנה הכי גדולה שיכולה לקרות לבן אדם, שהוא יהיה דבק בעבר המקולקל שלו. לפעמים יש משפחה שהיא באמת פגועה מאוד, מסיבה זאת ומסיבה אחרת. אם זה ביחסים בין האבא והאימא, או אם זה יחסים בתוך המשפחה, או אם זה סתם דברים נוראים שלפעמים יכולים לקרות, כתוצאה מדור המעבר הזה, שהוא דור מאוד מאוד פרובלמטי. אז יש כאלה אומרים, מה שהיה הוא שיהיה, חס ושלום. זה לא כך. תמיד לומדים מהשלילה. אתה רואה דבר לא טוב, תלמד איך לא להיות כך. לפעמים באים אליי זוגות להתייעל, שבאים, אומרים הם באים ממשפחה גרושה, נניח, כן? ששם, סתם, כל משפחה ששם גירושין, הילדים לא חיו בגן עדן שם, כשהם ראו את המתחים והסכסוכים והבעיות והקשיים שנמצאים בין בני הזוג, זה משאיר צלקות לא קטנות בליבו של כל ילד וילד. אז מתייעצים איתי, כן להתחתן או לא להתחתן? אני אומר, ודאי. אם הוא בעל תשובה, הוא למד מהרע, איך להיות טוב. ובאמת אני רואה אחר כך במשפחות האלה, שם הוא לתפארת. הם למדו מהטעויות של ההורים, מחוסר היחס של אחד אל השני. אומרים, או, אני אצלי בבית, זה לא יהיה ככה, אצלי איפה בדיוק. כן יהיה יחס, כן כבוד הדדי, כן נתינה. כל הדברים שצריכים להיות כל משפחה נורמלית צריך להיות, הם ראו ההפך בדיוק. אז הם יודעים איך כן. אין לך לימוד יותר חזק מההפך, מהשלילה, ולומד על החיוב. לכן אתה שואל אותי שאלה. זה שהורים עושים טעויות 100%. אני גם מורה. אני יודע. אין הורים שהם כלי לשלמות. כל ההורים עושים טעויות. זה שאפשר לתקן דברים, 100% אפשר לתקן. אם אתה, איך אומר רב נחמן מברסלב, אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. מדי אפשר לתקן. ולא לתלות את זה, את האשמה, לא בהורים ולא בזה, אם אתה מצב כזה או אחר. אלא אני חייך בידיך. בחירה החופשית בידך לתקן, אתה מעוות, אתה מקולקל. זה מובן. זה יסוד גדול מאוד בניהול חיים נכונים. היכולת לשנות, להשתנות, היכולת לא ללכת, לא להיות שכפול של משהו, או דבר, העתק של איזה דבר, כאילו אין לך ברירה, לא נכון. זה הולך נגד מהות האדם, מהות האדם זה הבחירה החופשית של האדם, היכולת שלו להשתנות, זה מובן. אז אכן יש מכון מאיר, באים לכאן, משתנים. אין בעיה. טוב, בוא נמשיך קצת הלאה בעניין של החינוך. ואף התרבות האנושית, לא רק הפרטית, החינוך האנושי, הכללית כך, המובן הרחב והכולל של החינוך, שהוא כולל באמת את כל עבודות רוח האדם השונות, הלא כמו כן השלמת היסודות הטבעיים, גילויים והוצאתם מכוח לפועל, מאלם לגלוי, שכלולם ופיתוחם, וכשהוא עוזב את היסודות הטבעיים, אז הוא חוטא לטבע ההוויה, ואחריתו עדי עובד. במילים אחרות, תהיה מה שאתה. נולדת יהודי, תהיה יהודי. נולדת לעם היהודי. תפתח את הצדדים המיוחדים לעם היהודי, בתוכך, בילדיך. נהיה טבעיים בלשון שלנו. נהיה טבעיים, מה שאנחנו מטבע הדברים מתאים. זה יסוד החינוך. יסוד החינוך להיות נאמן לעצמך, נאמן לאמיתיותך, נאמן לשורש נשמתך, זה יסוד. וההפך חס ושלום, זה ממש גורם סבל רב לאדם. אדם שהולך נגד הטבע שלו, נגד העצמיות שלו, נגד המהות שלו, נגד שורש נשמתו. ודאי אדם כזה סובל, גם אומה סובלת בגלל דבר כזה. לא רק הפרט, הוא מעבר כאן מהפרט אל הכלל. טוב, אז עד לכאן זה במובן הנושא של החינוך. מישהו רוצה לעסוק כאן בחינוך אולי, להיות מורה או משהו? או מחנך? אה? הנה, יש לך כאן את היסודות. למדת. לא אמרתי שלא, צריך להשקיע בזה. אתה הולך לקנות משהו הכי קטן, אתה הולך ללמוד אותו. המחיר, הצבע, האיכות, אתה משקיע בזה זמן. עד שאתה מחליט לקבל, אתה הולך לחנך ילד, כאן אתה צריך ללמוד את הילד עצמו. ללמוד אותו, את תוואיו, את תכונותיו, את נפשו, ולהתייחס אליו בהתאם. ודאי ודאי. זה לא דבר פשוט. זה הכלל. כשם שכל עיקר ערכם ובנם של החיים, בכללם ובכל פרטיהם, הוא לפי מעלת התקדמות התרבות בתוכם, שבלעדה הלא הם שוממים, גולמיים, ואינם עדיין באמת בכלל חיים. זאת אומרת, התרבות שתכליתה לגלות את מה שיש בנו, כמה שאתה יותר תרבותי כביכול, דיין אתה מגלה יותר ויותר את מה שבתוכך, אתה במדרגה יותר גבוהה. כמה שאתה חומר גלם, אתה לא מוציא את מה שיש בך, אתה לא זוכה לגלות את מה שיש בך, אתה במדרגה יותר שפלה, יותר נמוכה. כך כל עיקר ערכה ומובנה של התרבות לכל חלקיה ומקצועותיה הוא חשוב רק לפי ערך הידבקה, התכוונותה, והתאמתה לטבע עצם החיים בכללם, ואותו החלק המקצוע הפרטי שהיא עסוקה בו, שרק בזה היא ראויה לקיומה ולשמה. עד לכאן זה המבוא לחלק הבא, והחלק הבא הוא המתחיל, מהי התרבות הישראלית, מהו היסוד. בוא נראה. הטבע היסודי של החיים מתמלא ומקבל את שלמות צורתו על ידי ריבוי הגוונים והפרטים השונים והמשתנים והחולפים שהתרבות מעשירה ומשחלת אותו בהם, והתרבות מתקיימת וצולחת בכל במה שבכל רוב עושר שינויי הגוונים והחליפות הצורות אשר לה היא קשורה אל יסוד האחד הטבעי הפנימי הקיים בכל השינויים החליפות האלה, ונותן להן קיומה מהלכה הבריא והרצוי, ואליו מכוונת מותאמת ודבקה. כי זוהי עבודת האדם לעובדה ולשומרה. עד לכאן אני רוצה להסביר. אנחנו חיים בעולם משתנה, עולם מתרבה, עולם מתפתח, עולם היום בכלל עולם רץ כל כך. אתה חי בעולם כל כך מתפתח, אבל תחיה עם ערכים נצחיים בעולם מתפתח. הטכנולוגיה מתפתחת, התקשורת, הכל זורם, הכל בתנועה, אבל מה? בתוך כל העולם הזה חייבים להיות ערכים, מה שנקרא, ערכי נצח. אם יש ערכי נצח, תרוץ קדימה, תתפתח בכל. אם אין לך ערכים, הכל מתפורר. גם הפרטים האלה מתפורר. זה תמצית כל התרבות הישראלית. לחיות בנצח, בערכים של נצח, בעולם מתפתח ועולם משתנה. מישהו מעוניין לחיות ככה, תבוא עליו הברכה. מישהו אומר, לא, אני אחרי, איך אומרים, בעולם משתנה, עולם מתפתח, עולם פתוח, עולם פלורליסטי כזה, אבל אין לו עמוד שדרה ערכי, זה המתכונת להתפוררות אישית, חברתית וכו'. כן, בבקשה. יחינמי, זה השבר הגדול של הדור שלנו, שהם קוראים לדבר שהוא בסך הכל לא ערכי, אלא סתם בידור, כמו שאומר, או בילוי, לבלות, נשון לבלות הזמן, כמו לבלות נעלי, לבזבז את הזמן. יחינמי, זה מצב מאוד קשה. זה כמו שאדם אוכל אוכל מקולקל. ואתה לא מתפלא רגע שאתה רואה דור שאין בו שמחה, יש בו עצבות גדולה, ויש בו שקרות, ויש בו... זה לא דבר, אנחנו כאן במכון ניר מגן עדן. אבל אתה יכול לראות מה קורה היום באותו דור שגדל על ברכי התרבות הזאת שאתה מדבר, על בילויים, בליינים מה שנקרא. התוצאות הן קשות מאוד. כן, כן, אני יודע. כן, אצלנו בקיבוץ היה ועדת תרבות, שהביאו סרטים והצגות דברים כאלה. היה ועדת חינוך, שעסקה בחינוך הילדים. זה אתה מתכוון. זה נכון, היום זה... אבל כאן הרב מדבר באופן כללי, כן. מקיף גם את זה וגם את זה. נסתפק בזה להיום.